מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
2020 הייתה אמורה להיות השנה של אירופה. מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין עשתה צעד נוסף בדרך לסיום. בריטניה סוף סוף הוציאה לפועל את הברקסיט. אפילו האחות הרעה של הגוש, יוון, מראה סימני התאוששות עם תשואות אג"ח של מתחת לאחוז, והזמן של אירופה לצעוד קדימה הגיע. אבל במקום לראות את אירופה והיורו נוסקים, קרה בדיוק ההפך. המטבע האירופי לא מפסיק לרדת מול המטבעות המובילים בעולם ונסחר בשפל של 3 שנים מול הדולר, של 4 מול הפרנק השוויצרי. אפילו מול השקל, היורו מוצא את עצמו בשפל שלא פחות מ-18 שנה, אבל לכך יש גם סיבות אחרות. אז מה באמת קורה פה? מדוע היורו יורד? למה אירופה לא מתאוששת? ומה בכל זאת צריך לקרות כדי ש-2020 תהיה השנה שלה? על כך נדבר היום בפרק ה-89 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אני שי סלינס, אהלן אורי גרינפלד.
אהלן שי.
אז זה לא השנה של היורו. 2020 לא השנה של היורו.
לא, לא 2020, לא 2019, כנראה גם לא 2021. זה לא העידן של היורו.
נכון, אבל לכאורה אפשר באמת לחשוב, למה? אתה יודע, פחות צרות. אני זוכר שגם דיברנו בנוסף לפני כמה פרקים על מיתון. שמדינות יגיעו למיתון, ואז הם דילגו מעל המיתון, כמו גרמניה, למרות שבהמשך השבוע יהיו עוד נתונים של גרמניה, אבל עדיין.
אז בגלל שיש לנו רק חצי שעה, ולא הרבה יותר מזה, אז אנחנו לא נדבר על כל הבעיות של גוש האירו, כי באמת, אפשר לדבר שעות על כל הבעיות של גוש האירו. נשים רק על השולחן שגוש האירו בבעיה דומה מאוד לבעיה היפנית, בעיה דמוגרפית קשה, אוכלוסייה שמזדקנת, חלק מהמדינות האוכלוסייה הולכת וקטנה במקום ללכת ולגדול, ובעולם כזה אפשר להגיד שאירופה עוברת סוג של יפניזציה. זאת אומרת, מסתכלים קדימה, כנראה אנחנו נראה הרבה שנים של צמיחה מאוד מאוד איטית באירופה. אבל נשים את זה בצד, כי לפעמים באמת השינויים הקצרי טווח אמת שמשפיעים בטח על מטבעות שמסתכלים לטווח יותר קצר, ופה אנחנו רואים את מה שקורה בתקופה האחרונה, שמאוד משפיע, וזה כמובן העניין של סין. צריך לזכור שבניגוד לארצות הברית, אירופה מאוד מושפעת מהייצוא שלה. בארצות הברית הייצוא סך הכל 8-9% מהתוצר, זאת אומרת, הכלכלה האמריקאית הרבה יותר תלויה בביקוש המקומי. באירופה, בחלק מהמדינות, למשל גרמניה, הייצוא מאוד מהותי, בין 30-40% מהתוצר בחלק מהמדינות, ולכן, וסין היא יעד ייצוא מרכזי, גרמניה למשל 7% מהייצוא הולך רק לסין, וכשסין בעייתה, או שיש לנו את הבעיה של הקורונה, ברור לכולם שהמדינות האלה הולכות לקשיים, ולכן המטבע חוטף. אפרופו מיתון, התפרסמו שבוע שעבר נתוני הצמיחה של גוש האירו, וראינו קודם כל גם בצרפת וגם באיטליה, צמיחה שלילית, זאת אומרת רבעון, אמנם זה עדיין לא נחשב מיתון רשמי, כי מיתון רשמי זה שיש, כשיש שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית, אבל זה סימן לזה שאולי גם המדינות האלו נכנסות למיתון רשמי, וגרמניה כבר למעשה כמה רבעונים, אמנם לא בצמיחה שלילית, אבל סביב האפס, כך שאפשר להגיד שגם גרמניה במובנים מסוימים במיתון. אז הכלכלה נראית רע, ולכן המטבע חוטף.
אבל לא, הדבר ראשון צריך להזכיר גם את העניין הפוליטי. יש גם בלגן בגרמניה עם המפלגה הימין הקיצוני שיכול להיות יהיה חלק מהממשלה של המחליף של מרקל. זה גם בעיה אחרת שצריך להתמודד איתה.
פוליטיקה בכל העולם היום בעייתית. זה נכון, גם באיטליה כל הזמן יש בעיות וכל מדברים על שוב פירוק של הממשלה. אבל אנחנו גם בארצות הברית, זה לא שהסביבה הפוליטית מאוד רגועה, עם עכשיו בחירות של הדמוקרטים וסימני שאלה, ברני סנדרס תופס תאוצה, מה זה אומר, על הדולר אם הוא תופס תאוצה, הרבה הרבה שאלות כאלו, אבל יש עוד נקודה, דרך אגב, פיננסית. והנקודה הפיננסית היא שהריבית הרי בגוש האירו היא שלילית עדיין, מינוס 0.5%. ומה שאנחנו מכירים בשווקים, זה שבתקופות שבהן השווקים עולים ועולים ועולים ועולים, ויותר ויותר משקיעים מחפשים להשיג תשואות גבוהות, כי רואים את כולם, יושבים ביום שישי בארוחת ערב, וכולם אומרים, אני הרווחתי ככה וככה במניות, ואני הרווחתי ככה וככה באגרות חוב הקונצרניות, זה אלה תקופות שנקראות בהגה של השוק risk on, זאת אומרת, כולם מחפשים סיכונים כדי להשיג תשואות, ובתקופות כאלו, מה שבדרך כלל קורה, זה שמטבעות שהריבית בהם היא נמוכה, חוטפים. למה? כי אם אני רוצה להשקיע היום באיזשהו נכס שמניב, נגיד, תשואה של 4%, אני יכול לקחת את הכסף שיש לי ולקנות את הנכס. מה שאני עוד יכול לעשות זה למנף. זאת אומרת, לקחת הלוואה, להגדיל את הסכום שאני יכול להשקיע, ולקנות הנכס בסכום יותר גדול, ואז אם התשואה לנכס תהיה גבוהה יותר ממה שאני אמור לשלם על ההלוואה, נפלא. אז הרווחתי בעצם עוד יותר ממה שהייתי מרוויח אם לא הייתי עושה את הצעד הזה. עכשיו תחשוב מה קורה כשהריבית היא שלילית. היום, אם אתה לוקח הלוואה בגוש האירו, אם אתה גוף ממש גדול והבנקים מוכנים לבוא לקראתך, אתה יכול לקבל הלוואה גם בריבית שלילית. זאת אומרת, בכלל לא עולה לך לקחת הלוואה, משלמים לך כדי לקחת הלוואה, ואז אתה קונה איזשהו נכס שמספיק שישיג תשואה חיובית נמוכה, זה שווה לך לעשות את זה. ובתקופות כאלו זה נקרא carry trade, זאת אומרת, אתה בעצם מלווה בריבית נמוכה, קונה נכס בריבית גבוהה ונהנה מפער הריביות הזה.
אבל נכס לצורך העניין יכול להיות פשוט השקעה במה שאתה אומר, נכס יכול להיות השקעה במטבע שהוא כמו הפזו המקסיקני או משהו כזה?
גם יכול להיות. אני יכול לקחת הלוואה באירו ולשים פיקדון בפזו. לא חייב לקנות מניות. אם הריבית על הפזו יותר גבוהה, אז אני אהנה. כמובן שהדברים האלה, אלו לא דברים שמחזיקים מעמד לאורך זמן. כי קודם כל, אם כולם יעשו את זה, אז הפזו ילך ויתחזק, נכון? ואז יצטרכו גם שם להוריד ריבית. אז יש פה כמובן את הבלמים והמאזנים הטבעיים של הכלכלה, אבל בתקופות, בטח אם השוק מתחיל לרדת, אז כולם מפחדים ומוכרים את הנכסים ומחזירים את ההלוואות, ואז אנחנו רואים את התהליך הזה מתהפך. אבל אלה דברים שבתקופות, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, שהשוק רק עולה ועולה וכולם רוטפים אחרי סיכון, אלו דברים שקורים הרבה פעמים.
רק לחזק את מה שאתה אומר, השבוע ה-CFTC, שזה ארגון הסחר, הרגולציה של המסחר בארצות הברית, פרסמה נתונים והיתרות שורט על היורו, הם בסי מאז סוף 2016.
טוב, זה בדיוק זה. זה הזמן לעשות שורט על האירו.
כן.
לא כהמלצה, אלא כנראה כולם עושים את זה, שלא מחר כל המאזינים ילכו ויעשו שורט על האירו, ואין לו שאני אמרתי.
לא. עכשיו, נלך על החלק השני, אתה יודע מה? בוא נדבר על החלק של השקל, דרך, כתב לנו השבוע בפייסבוק של הפודקאסט שלנו, עומר כהן שאל אותנו, מדוע בנק ישראל לא מודיע על הרחבה כמותית, בכדי להגיע ליעד האינפלציה שהוא מגדיר, שהוא כבר לא מצליח להגיע אליה מעל לחמש שנים. הוא כותב לנו שסיפרנו שהבנקים המרכזיים באירופה ויפן עושים את זה בצורות שונות וחשבים על כל מיני רעיונות חדשים. מדוע בנק ישראל לא עושה את זה אצלנו? אז אולי אפשר לחבר את התשובה לשאלה הזאת לעוצמה של השקל שבעצם...
חד משמעית. בוא קודם כל נבין מה קורה היום. מה בנק ישראל כן עושה? בנק ישראל קונה מתח בשוק, בעיקר דולרים, והרבה זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. לא מספיק כדי להשפיע כנראה.
כן.
לא מספיק כדי להשפיע.
הרבה, אני מתכוון, הכי הרבה בראייה חודשית בהיסטוריה אפילו.
קנה בינואר 3 מיליארד דולר, והסכומים רק, אם מסתכלים מאז שהוא חזר להתערב, היה לנו נובמבר, דצמבר, ינואר, הסכומים רק הולכים ועולים.
מעל 8 מיליארד דולר.
כן. עכשיו, האם זה סוג של הרחבה כמותית? התשובה היא לא. כי כביכול, מה זה הרחבה כמותית? שהבנק המרכזי מדפיס כסף חדש, וקונה עם הכסף הזה איזשהו נכס. באירופה, בארצות הברית, קונים למשל אגרות חוב, ממשלתיות או קונצרניות, הבנק המרכזי מדפיס כסף, קונה מהמערכת הפיננסית אגרות חוב, בעצם משאיר למערכת הפיננסית מזומן, ולוקח את האגרות חוב אליו. מה שבנק ישראל עושה זה לא הרחבה כמותית, כי כשהוא מדפיס שקלים וקונה בהם דולרים, הוא דואג אחר כך גם למשוך את השקלים חזרה מהבנקים, על ידי בעצם שוק האשראי קצר הטווח, זאת אומרת הריביות בין הבנקים לבנק המרכזי והמקאמים, ובעצם המטרה שלו היא שלא, שהשוק לא יוצף בשקלים. זה נקרא עיקור בעין, סטריליזציה, זאת אומרת הבנק המרכזי קונה מתח, אבל הוא לא בעצם מגדיל את היצע השקלים בשווקים.
זאת אומרת, תן לי רגע להבין את מה שאמרת, בעצם בנק ישראל עושה את הפעולה הזאת אך ורק למטרה אחת, להחליש את השקל.
בדיוק, זה כביכול, זו המטרה, ברור שההסתכלות היא הסתכלות על האינפלציה, והתפיסה היא שאם השקל ייחלש, זאת אומרת, אם הדולר יעלה, אז זה יתגלגל גם למחירים של המוצרים המיובאים, שפתאום יתייקרו,
כן.
והאינפלציה אולי תעלה.
אבל רגע,
אבל זה לא עובד וזה לא עובד, אז זו כרגע התמונה, לא ממש עוזר.
אבל זה מחבר אותי לשאלה שעומר שאל אותנו.
ועומר צודק, אז למה לא עושים הרחבה כמותית? אז אני חושב שיש שתי תשובות. התשובה הראשונה היא שעם כל הכבוד הרחבה כמותית, גם זה לא עוזר. מסתכלים על אירופה, שעושה הרחבה כמותית ענקית, כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, והבנק המרכזי שם קונה איגרות חוב ממשלתיות, ואיגרות חוב קונצרניות, ועוד ועוד סוגים של הלוואות לבנקים. האם יש אינפלציה באירופה? לא. אינפלציה שם תקועה על אחוז כבר המון המון זמן. בארצות הברית, הבנק המרכזי מדפיס ומדפיס ומדפיס ומרחיב, זה באמת, אלה הרחבות כמותיות, זאת אומרת, כמות הכסף גדלה כל הזמן, ועדיין האינפלציה לא עולה. זאת אומרת, קודם כל, אם מסתכלים על הניסיון בעולם, זה לא פותר את בעיית האינפלציה, זה פותר בעיות אחרות, כמו למשל הנזילות בשווקים, כי אתה, אם המערכת הפיננסית חסר לנזילות, מה שלא קורה בישראל, אבל כן קורה בעולם, אז על ידי הרחבה כמותית, אתה מזרים כל הזמן נזילות לשווקים, זה מעלה מחירים של נכסים, כי אם לבנקים יש המון כסף נזיל, אז אם ישקיעו את זה, או יעבירו את הכסף כאשראי החוצה, אז זה פותר בעיות אחרות, זה לא פותר את בעיית האינפלציה. אני חושב שהנקודה השנייה פה, היא שבנק ישראל שוקל, ודיברו על זה בבנק ישראל, שוקל לעשות סוג של הרחבה כמותית, אבל לא דרך רכישה של אגרות חוב, ובצדק, אין טעם לרכוש אגרות חוב בישראל, כי אין בעיה של הריבית היא לא גבוהה, הריבית על האגרות חוב הארוכות היא לא גבוהה. אג"ח ישראלית ל-10 שנים נותנת היום 0.8% לשנה. הבעיה היא בעיית השער חליפין. ולכן בנק ישראל שוקל, והם דיברו על זה, לעשות סוג של הרחבה כמותית דרך שוק המתח, זאת אומרת לקנות דולרים, אבל להפסיק לספוג את הכסף חזרה, לא לעשות את העיקור הזה, את הסטריליזציה, אלא כן להציף את השוק בשקלים, שזה כן סוג של הרחבה כמותית. למה הם לא עושים את זה? אחד, אמרנו, בעולם לא ניסו את זה, ניסו משהו דומה, זה לא ממש עבד. שתיים, צריך להבין שכשהבנק המרכזי עושה את זה, הוא בעצם מאבד את השליטה על גובה הריבית במובן מסוים. הרי אם אנחנו מציפים היום את הבנקים בשקלים, את הבנקים המסחריים, בנקים מסחריים יכולים לעשות עם השקלים האלו שלושה דברים. הם יכולים להחליט שהם מוציאים את הכסף הזה כאשראי החוצה, ובהינתן שנגיד הביקוש לאשראי נשאר כפי שהוא, לא קרה לשום דבר מהצד של הביקוש, הבנקים מגדילים את ההצעה האשראי שלהם, זאת אומרת רוצים להוציא כסף, אין להם מה לעשות עם כל המזומן הזה, אז הריביות על האשראי ירדו. ריבית על משכנתאות, ריבית על אשראי לרכב וכן הלאה. זאת אומרת, הריביות יורדות, למרות שבנק ישראל לא עשה איזשהו מהלך של ריבית. זה דבר אחד. אפשרות שנייה, שהבנקים ייקחו את הכסף הזה ויגידו, אוקיי, אנחנו לא רוצים להוציא את זה כאשראי, אנחנו פשוט ניקח את הכסף ונקנה בו נכסים, כמו למשל אגרות חוב ממשלתיות, בטווחים ארוכים יותר. זאת אומרת, יש לנו מזומן, נקנה בזה אגרות חוב, למשל, שנותנות 0.5% לשנה. אבל אז מה שיקרה, הריביות בשוק האג"ח ירדו. אז גם, שינית את הריבית, בלי למעשה לשנות את הריבית, והאפשרות השלישית היא הכי פשוטה, הבנקים יש להם כל כך הרבה כסף, אין למה לעשות איתו, הם פשוט מפקידים אותו חזרה לבנק ישראל. הבנק ישראל הוא הבנק של הבנקים. ואז בעצם מה שיקרה, הריבית האמיתית, האפקטיבית, הריבית שבין בנק ישראל לבנקים, תרד בלי שבנק ישראל הוריד את הריבית. בפועל כנראה מה שיקרה זה גם וגם וגם, והשאלה היחידה היא העוצמות וכמה כסף יזרימו וכן הלאה, אף אחד לא יודע.
אז בפועל גם הריבית פה וגם הריבית פה וגם הריבית פה תרד.
כנראה תרד במידה מסוימת, שאלה היא באיזה סכומים בנק ישראל יעשה את זה, אם הוא יעשה את זה, אבל יש פה סוג של סיכון בעיניים של בנק מרכזי, כי אתה כבנק מרכזי יכול לשלוט או במחיר של הכסף, בריבית, על ידי זה שאתה קובע כמה כסף אתה מכניס ומוציא, כדי שהריבית תהיה בדיוק איפה שאתה רוצה, או שאתה מחליט שאתה קובע את כמות הכסף, שזה לעשות הרחבה כמותית, אבל אז המחיר של הכסף תלוי בשווקים, אתה לא קובע אותו יותר. הוא בעצם הופך להיות נייד, וזה יכול להפחיד. בנק מרכזי שהריבית זה הכלי המרכזי שלו, פתאום לאבד שליטה, ולכן הם מנסים לדחות את זה ולדחות את זה ולדחות את זה, אבל הם דיברו על זה שאם יעשו צעד נוסף, זה יהיה כנראה הצעד, ואני חושב שאנחנו מסתכלים על הסביבה הכלכלית בישראל, לא רק של המתח, בכלל, הצעד הזה כנראה יגיע מתישהו, גם אנחנו רואים מעטה במשק, גם הייצוא, מה לעשות, כשאירופה נראית כמו שאירופה נראית, גם ארצות הברית בסוג של העטה, זה משפיע על הייצוא הישראלי, אנחנו יודעים שעד שלא תהיה ממשלה ולא יהיה תקציב, אז הגירעון, התקציב עובד בעצם בשיטת ה-1/12, מה שאומר שגם ההוצאות של הממשלה כרגע די חסומות, אנחנו רואים שאין יותר מדי השקעות במשק, אז יש פה איזושהי יעתה, יש פה אינפלציה נמוכה, בטח מה שקורה עם השער חליפין, אני חושב שבנק ישראל יגיע באיזשהו שלב למקום שאומר, אוקיי, אני חייב לנסות כלי נוסף, וזה כנראה יהיה כלי, סוג של הרחבה כמותית.
אז בוא אני אשאל אותך דבר, אוקיי, הבנתי, בוא אני אשאל אותך דבר כזה, למה זה רע לי? למה, מה אכפת לי שהיורו בשפל של 18 שנה? כיף לי, אני רוכש דברים באינטרנט ביורו, זה הרבה יותר זול, אני יכול לטוס סוף סוף למשחק של ארסנל, והכל בסדר.
ארסנל זה בפאונדים.
נכון. וזה גם מאוד זול, ובלי קשר לחולשת היורו.
והחולשה של ארסנל.
כן, בדיוק. אז למה, ברצינות עכשיו, אני הפכתי להיות יבואן אישי קטן, והמחירים שלי זולים יותר, המחייה שלי זולה יותר. ומהצד השני, אפילו החברות הייטק ששמענו שהן היצואניות הכי גדולות, שהם יפסידו ויפסידו ויפסידו, טוב, המציאות מראה דברים אחרים, למרות החולשה של העוצמה של השקל, כולם מרוויחים.
כרגע, כן, יש להייטק, קודם כל בואו נתחיל מהלואו-טק, זה ברור שהם בבעיה. ככל שהשקל יותר חזק, בואו נבין קודם איך המנגנון עובד, אני כיצואן מוכר סחורה בחול, מקבל תמורתה או דולרים או אירו או כל מטבע אחר, לוקח את הכסף הזה, ממיר אותו לשקלים ומשלם מזכורות לעובדים שלי או לספקים שלי. ככל שהדולר יורד, אני מקבל על אותם 100 דולר שמכרתי את הסחורה שלי, אני אקבל פחות שקלים, ואז בעצם הרווח שלי מצטמצם, כי אני עדיין צריך לשלם את אותה מזכורת בשקלים.
כן.
מבחינת לואו-טק, אין ספק שיש פה פגיעה משמעותית. אנחנו נהיים פחות תחרותיים מול מדינות אחרות שהמטבע שלהם פחות חזק. להייטק יש יתרון יחסי מסוים, ותחרות שהיא לא תחרות גנרית. זאת אומרת, זה לא שהמוצרים של הייטק, בטח שאנחנו מסתכלים על הצד של השירותים ולא סחורות, אבל גם בסחורות, אם תיקח את טבע, אם תיקח את אינטל, ברור שיש להם תחרות, אבל עדיין יש להם יתרונות יחסיים מאוד מאוד ברורים, ולכן הפגיעה של השער חליפין בהם קיימת, זה שוחק להם את הרווחיות, אבל זה לא מביא אותם למצב שהם צריכות היום להתחיל לפטר מאות ואלפי עובדים, כמו שאנחנו שומעים בתקשורת לא מעט. אבל אלה לא כל החברות, זאת אומרת, יש הרבה חברות שכן נאלצות, מפסידות לא מעט כסף בגלל המטבע. השאלה היא, למה אנחנו מעדיפים את היצואנים על פני היבואנים? למה אנחנו מעדיפים את היצואנים על פני הצרכנים למעשה? זו שאלה כן. שצריך להפנות והפנו לבנק ישראל, ובנק ישראל הסביר בצורה ברורה דווקא, בניגוד לרוב ההסברים שלהם, בצורה מאוד ברורה, שמעדיפים לתמוך ביצואנים, למרות שזה כביכול עשוי לפגוע בצרכן, כי בסופו של דבר, הפוטנציאל צמיחה הכי חזק במשק, או הפריון, העובדים שלהם יש את הפריון הכי גבוה, זה בענף ההייטק. ולכן אם שם תהיה פגיעה, ההשלכה על קצב הצמיחה במשק ועל שיעור ההבטלה תהיה הרבה יותר חזקה, מאשר אם אנחנו למשל נצטרך לשלם קצת יותר על החופשה בחול, או פגיעה בצריכה הפרטית.
זו השאלה, מה יותר טוב למשק, הצריכה או הייצוא?
בדיוק. לפי הניתוחים של בנק ישראל, הייצוא ובעיקר ייצוא ההייטק, בהסתכלות לא על החודש הקרוב, אלא לטווח הבינוני ארוך, יותר חשובים למשק בהסתכלות קדימה, על הצמיחה ועל שיעורי האבטלה וכן הלאה.
מסקנה קצת קשה.
ולכן חשוב לתפוס בהם.
מסקנה קשה.
אלא אם כן את היצואן, ואז המסקנה הזאת נוחה לך.
אלא אם כן, כן. אתה בעלים של חברת הייטק, נכון, בדיוק.
צריך לזכור עוד דבר. תמיד כשמדברים על שערי חליפין, ואני תמיד מנסה להזכיר את זה. אמורים להיות, אמרתי את זה קודם, בלמים ומאזנים טבעיים. תראה, נגיד השקל מאוד מתחזק. נגיע פתאום ל-3 שקלים לדולר. על פניו, כמו שאתה אומר, אני ייבא הרבה יותר. אני פתאום, הרבה יותר קל לי לקנות דברים ביבוא.
כן.
אז אני ייבא יותר. מצד שני, היצואנים נפגעים, אז הייצוא קצת יורד. אבל אם הייצוא יורד והיבוא עולה, אז מה שקורה לאחר מכן, זה שהמטבע שלנו נחלש. זאת אומרת, יש פה מנגנון טבעי שאמור לאזן את הדברים. זו הכלכלה, היא תמיד נעה במחזוריות, אז אם איזושהי סיבה, נגיד, פתאום השקל מתחזק, אנחנו אומרים לראות פגיעה בייצוא, עלייה ביבוא, ואז למעשה השקל חוזר ונחלש, כי השתנו הכוחות. בישראל המנגנון הזה הוא לא כל כך חופשי כמו שהיינו רוצים לחשוב, בגלל לא מעט מגבלות בצד של היבוא. אם תיקחת למשל את שוק הרכב, זו דוגמה ממש טובה. מחר השקל מתחזק. כמה ההשפעה של השער חליפין על מחיר הרכב שאני קונה, לעומת מדינות אחרות? הרבה פחות חזקה, כי חצי מהמחיר זה מס. ולכן יש פה מנגנונים ומגבלות על יבוא, אם זה בגלל יבוא בלעדי ומכסות וכל מיני סיבות אחרות, שלמעשה מייצרות חסמים. על היבואנים, חסמים על הצרכן שרוצה לקנות מוצרים בחול, ולכן אנחנו לא רואים את הבלמים והמאזנים הטבעיים האלו שאמורים לפעול, פועלים בצורה מלאה. ואני חושב שאם מקבלי ההחלטות היו באמת רוצים לחבר, לעבוד ביחד, פתיחה של החסמים האלו וניסיון לפתוח אותם, אנחנו רואים ניסיונות, אבל לא מספיק, יכולות בסופו של דבר לפתור, אני אומר, בכוונה מרחאות, לא רואים את זה, אבל אני עושה מרחאות עם האצבעות, לפתור את בעיית השקל, כן, אני לא יודע אם זו בעיה, עוד פעם,
כן.
תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל עליה, בצורה הרבה יותר טבעית ובריאה, מאשר התערבויות והתערבויות, כי התערבויות אנחנו יודעים שמייצרות בסופו של דבר גם עיוותים.
אני בכלל חושב שבנק ישראל, למרות שהוא לא מודה בזה וכנראה לא יודע בזה, שם לו איפשהו טרף, שהוא אומר, מתחת לשער הזה, אני לא מסכים שהשקל יתחזק. אני חושב שיש גם כל מיני חצאי רמיזות כאלה ברעיונות של הבכירים בבנק. אבל נראה, רק...
אולי הם יוכלו לעשות משהו.
נכון.
אנחנו יודעים שזה שוק שיש בו המון שכירות. זה קונה של 3 מיליארד דולר בחודש, זה לא מה שישנה את התמונה. האם בנק ישראל מוכן, כהחלטה, להתחיל לקנות 10 מיליארד דולר בחודש, 15 מיליארד דולר בחודש, מה שאומר שהרזרבות תוך שנה מכפילות את עצמן, שגם ככה היום הם ברמה גבוהה.
כן.
אני לא יודע אם הם מוכנים לזה. זאת אומרת, ראינו, היו המון ניסיונות בעולם בשנים האחרונות, להשפיע על שערי חליפין, מקומות כמו שוודיה וצ'כיה, ומדינות עם בעיה דומה לבעיה שלנו, אבל בחלק מהם עשו ממש שער רצפה כזה, אמרו, מתחת לזה זה לא ירד. ואם הספקולנטים ניסו לתקוף את הבנק המרכזי, הוא נאלץ להתערב בהיקפים מאוד מאוד גדולים. השאלה אם בנק ישראל מוכן כדי לגרום לשוק להבין שיש איזושהי רצפה, כמו שאתה אומר, יש שער שמתחתיו אנחנו לא מוכנים לרדת, הוא צריך להיות מוכן להגן על זה בכל מחיר, גם אם זה אומר לקנות הרבה יותר ממה שהוא קונה היום.
זו הגדרה של רצפה.
אנחנו לא רואים את בנק ישראל מגדיר רצפה, הוא מדבר, יש רמה שאנחנו בוחנים אותה כל הזמן ולא נגלה אותה אף פעם.
כן.
בא הבנק המרכזי בצ'כיה ואמר, זו הרמה, 1.2, זו הרמה מול האירו, אני לא מוכן לרדת פחות מזה. ובשבועות הראשונים ניסו, תקפו אותו, והוא קנה וקנה וקנה וקנה, עד שהבינו שאין, אי אפשר להילחם במישהו שיש לו מדפסת של המטבע המקומי, כי לבנק ישראל יש לו מדפסת של השקלים, הוא יכול לקנות כמה דולרים שהוא רוצה.
כן.
אז באיזשהו שלב, אחרי כמה שבועות, באמת ראינו שהפסיקו לתקוף את הבנק המרכזי, גם בצ'כיה, גם בשוודיה, בעוד מדינות, והשער החליפי נסחר כל הזמן סביב רמת הרצפה שהם הגדירו. וזה, אם רוצים לעשות את זה, צריכים להיות מוכנים לעמוד בכל ביקוש אפשרי. זאת אומרת, להיות מוכנים להדפיס הרבה יותר.
טוב, אוקיי, עד כאן, אני לא אשאל אותך מה יהיה השער היורו בעוד שנה, כי אתה תגיד לי, יש 50 אחוז שהוא יעלה, ו-50 אחוז שהוא יעלה.
בין 3-5.
בין 3-5. בסוף גם בזה אתה תיתה. אוקיי, החלק האחרון של הפודקאסט שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב. אתה יודע מה, אני מתחיל.
תתחיל.
אני אקח אותך שוב לשכנה שלנו מצפון ללבנון. המצב שם רע, וההפגנות ממשיכות, וכמעט כבר פחות מדווחים על זה, אבל יש שם הפגנות שהן בעיקר הפגנות כלכליות, של מעמד הביניים אפילו הנמוך, כנגד העשירים, ומי שמייצג את העשירים יותר טוב מכולם, זו חברת סולידר. זו חברה של, בהתחלה ייסד אותה ב-1994, רפיק חרירי, שהוא היה ראש הממשלה שאם אתה זוכר, הוא התנגשו בו בפיצוץ כן. מכונית, לא אנחנו, מישהו בסוריה, איזושהי מיליציה סורית, והחברה הזאת היא עלתה, המניה של החברה הזאת היא נסחרת בכמה בורסות, גם בקטר, גם באמסטרדם, אם אני לא טועה. בכל מקרה, היא עלתה ב-46% מאז אוקטובר האחרון. היא עכשיו בשווי שוק של 1.5 מיליארד דולר, הכי גדול בלבנון. באותו זמן, אגב, המדד הראשי של לבנון ירד ב-21% בגלל כל המהומות במדינה. מה שהחברה הזאת עושה, זה פשוט משקמת את ההריסות שהיו במלחמת האזרחים השנייה ב-1990, והיא בונה בתים לעשירים, ועל זה היא פשוט חיה, ויש הציבור, חלק מההפגנות מופנות ממש כלפי החברה הזאת. אגב, מיליון דולר זה המחיר שאתה יכול לקנות דירה נאה מאוד ליד קרלוס גון שם, מניסן.
ו?
כן, לא רע.
ו? אני אקח אותך למקום קצת פחות קרוב מלבנון. כמה פחות קרוב? פחות או יותר 0.5 מיליארד שנות אור מכדור הארץ. אתה יודע מה יש שם? 0.5 מיליארד שנות אור מכדור הארץ? אף אחד לא יודע, כמובן. אבל אנחנו כן יודעים שתקופה ארוכה הם מגיעים משם אותות רדיו. Okay. והמדענים בעולם קולטים אותות רדיו. וזה לא דבר חדש, לא יודעים מה המקור כמובן, זה יכול להיות סביר להניח, זה כמה שאומרים, מקור טבעי, אבל מה ששמו לב לאחרונה, זה שלא סתם מגיעים אותות רדיו, אלא שלאותות רדיו האלה יש סוג של פאטרן, סוג של מחזור של 16.5 יום, שהם גם חוזרים על עצמם כל הזמן, כמו איזשהו מסר שמנסה לעבור, במרחק של 0.5 מיליארד שנות אור מאיתנו, וזה התחיל כמובן מאומה רבתי בקרב חובבי האסטרונומיה, שמנסים להבין מאיפה זה מגיע. כמו שאתה בטח מנחש, אף אחד לא אומר זה יצורים אחרים עם תבונה, שמנסים להוטט לנו, הנה בואו פה יותר זול. יש פה פריימרק, בואו נקנו פה. יש המון הסברים, שני גופים שנעים אחד סביב השני ומייצרים את האותות רדיו האלה, או איזשהו חור קטן שחור שפולט אותות רדיו ממקום אחר בקצב קבוע, המון הסברים, אבל אתה יודע, אני קורא את הכתבה הזו, כמו הרבה כתבות על הנושא של החלל, וזה הרבה פעמים הדברים האלה באמת עוברים לנו מתחת לרדאר, והתגליות האלו בסופו של דבר, אין אלו שמובילות. כדי לנסות להבין את התגליות האלו, מפתחים את המכשור הכי מתוחכם, שבסופו של דבר מגיע אלינו לטלפון בגרסה כזו או אחרת, מאפשרת לנו לעשות דברים מדהימים. אז כל פעם שיש תגלית כזו, זה מאוד מאוד מרגש, ונחכה לראות לאן הדברים מתפתחים, ומנסים להבין מאיפה זה מגיע.
נמשיך לעקוב. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.